כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שיר של לאלה, משוררת שנולדה בקשמיר בשנות ה-20 של המאה ה-14, משוררת הודית שהאגדה על אודות חייה ושירתה עברה בעל פה, והתייחסויות רשמיות נמצאו רק כ-400 שנה לאחר מותה. דרכה מאופיינת בחיפוש פנימי והתנסות חווייתית, ואינה מצייתת לדוגמה או לטקסטים קדומים. השירה שלה משמשת אותה במסע האישי שהיא עוברת, ונראה כי דרך השירה היא מחנכת את עצמה, ולעיתים אף פונה לקהל רחב יותר בקריאה להתעורר. אופי השירים לוחד בתוכו את האישי ואת האוניברסלי. צלילות הראייה שלה והבהירות של השפה שלה מעניקים לקורא חוויה זכה ונגישה. אז הספר הזה נקרא שיר עירום, שירים של לאלה ההודית, תרגמה אותו עדס גלעד וערכה אותו טל ניצן. והשיר הולך כך. היטשתי את עצמי בחיפושים. אין איש מוצא את זה במאמצים. נמסתי לתוך זה והגעתי הביתה. למקום שבו כל קד מלא, אך איש אינו שותה. היי, אני נועם ברטום, ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שעניינה הוא טקסטים, ובה בכל פעם אני נטפלת לאיזה נושא אחר, ובעזרתה הנאמנה של הספרות אהובת ליבי, אני עוסקת בו. והפעם אנחנו בענייני זן ובודהיזם. התחלנו בשורות הכויפות האלה של לאלה, להגיע הביתה למקום שבו כל קד מלא, אך איש אינו שותה. איזה מצב פלאי ומדהים של חסד זה, שיש לך מין שפעים כאלה, כל קד מלא, אבל לא צריך לשתות. ואתה בבית, זה הבית. ואני רוצה לקרוא לכם כפתיחה עוד איזה שיר קטן של לאלה, שיר שקרוב לליבי, כי בתור משוררת אני חשופה הרבה מאוד לביקורת ולהדהוד מבחוץ, לפידבק על היצירה שלי, בגלל שאני גם מבצעת את השירים שלי ומנגישה אותם, אז הרבה פעמים הפידבק והביקורת הם גם ממש עליי פיזית וממשית, כלומר לא רק ליצירה שלי, אלא גם ביקורת עליי כאדם, ולאלה נוגעת בזה כה יפה, די מדהים לחשוב שהיא כתבה את זה במאה ה-14, וזה פשוט נשמע כמו פנינה שלגמרי רלוונטית לתרבות הטוקבקים המזוהמת של ימינו. זה הולך ככה. יקללו כאוות נפשם, בתוכי אני קרובה לאמת, נשמתי נותרת שקטה וצלולה. הסבורת ששיבה חושש מילה הגבריות, אם אפר נושר על מראה, השתמשי בו כדי למרקה. איזה יפה זה, בא לי לקרוא את זה שוב ושוב, פשוט ברצף. ופתאום קלטתי כשעברתי על שיריה לקראת התוכנית, שכתבתי שיר שאומר דברים מאוד דומים, את הדבר הזה של... מה, את חושבת ששיבה חושש מהלאג של, של הבריות? נראה לך? לא. כשכללו כמה שבא להם, בתוך עצמי אני קרובה לאמת. וזה הסנטר, וזה המרכז, זו הליבה, וזה מה שחשוב. והאמירה החותמת הכל כך בודהיסטית הזאת, אם יש אפר, חתיכת אפר שנושרת על מראה, אז קחי אותה, קחי את האתגר, ותשתמשי בו כדי למרק את המראה. אז אני אקרא לכם שיר שכתבתי ופותח גם את הספר החדש שלי, הוא נקרא שמיים פיות. הוא מדבר בדיוק על זה, על הפריצה שלי לעולם המשוררים, ועל כל הקולות האלה שפתאום התמקדו בי כמו איזה זרקור, ולכל אחד היה משהו להגיד. אתם כבר תבינו. שמיים פיות. קראו לי אישה מדי, אשכנזיה מדי, בורגנית, מחשפה. ולא מחיתי מילה מפי, ולא נפלו עליי השמיים. קראו לי מופרט, תכתבי ספרים, אבל למה להדביק את הפרצוף למסך? ביטניקית, מסריחה, חופרת, פמיניסטית, דוחה. לא הייתי נוגע בה עם הקל. להכניס לכלא מיד, הם אמרו. תעשי גבות דחוף, עושית לי את החשק לסקס עם גבות כמו שלך. הם אמרו, מעניין שהיא מרארת את הפרצוף. אני אוהב שמנות, אבל כזו עוד לא ראיתי, פרצוף קטן, גוף ענק. הם אמרו, חולת נפש מתלהבת, אוקיינוס שופע שפחים, כיעל הדור, עיתונות מהלכת על קביים, שירה זה לא. אפשר לקרוא לאמנות שלה תיאטרון, הצגה, קולנוע, שירה זה לא. היא טומאה להיכלות השירה, הנשגבים, המחוטאים של אלתרמן וזך. שירה זה לא. אמרו, גרפומנית של מוזיקת שפע, גשם מלל ריק, רק פילרים, שנסונרית, פרפורמרית, מופיינית, שירה זה לא. כולה בוץ השיצופית הזאת, אקסטרים בלי רוח, משפריצה שירה, זה לא. פתחו לי פייק בפייסבוק, כינו אותו תואר חרטום, על משקל נועם פרטום, להגו לי. בכיתי שעות וברית לא שפירה, באיפוש אפסיים במיטה, אהובי מחבק מאחור. רצו לפגוע, אשכרה רצו לפגוע. יכלו שהסוסים מהבלטות בשיר שלי ירמסו אותי. במקום מילות השיר, בלתי ניתנת לאה צעירה, כתבו איזה מוזרה, צריך לפעול נגדך בקשירה, להוריד לך איזה לטמה או סתירה, ואז נראה מה קרה, ואם בכלל תישארי בהכרה כשנעבור עלייך בקרקרה. סורי על הבוטות, אני ממש נגד אלימות, זה פשוט יצר האמנות שפרץ מתוכי. הם אמרו, מה היא כותבת שירים ומספרת על הגברים שהיא מזדיינת איתם? הם אמרו, הסרטון הזה דוחה, השיר הזה דוחה, כמה אפשר? אמרו, שמה ישראל, עד לזה הידרדרנו? אמרו, שמנה, מחליאה, מכוערת. זה הכל ציטוטים אחד לאחד, אני לא משקרת. אמרו, את פשוט פוצה מסכנה, התבלבלת במרשם, את מזניחה את הנשמה לטובת המוזיקה, ואין לך רגש, הכל אצלך מגושם. אמרו, את מפוצצת מאהבה עצמית, הניחי לעצמך, תראי עולם. ולא נפלו עליי השמיים, וראיתי עולם, והוא הלם בי והלם, אשכנזיה מדי, אישה מדי, בורגנית, מכשפה, מופרעת, מתמתקת, ילדה פטפטנית, משחקת אותה דובשנית, דלקות בשתן, עטופות בתחבושות אלסטיות, מרעירות דם דובדבנים מסוכרים, הם אמרו, וניסו לחכות לי את המשלב הלשוני, את המבע, את ההגה, ירדו על תמות שמעסיקות אותי, ולא מחיתי מילה מפי, ולא נפלו עליי השמיים. נשארתי אני, נועם. לא נפלו עליי השמיים. קרמתי אור שני. רקמת שמיים חדשה, עצמיות כחולה גלויה, הבהיקה כזקיקי ועניצי דשא פשטן זיקוקיים מבין סדקי נפשי. נשפכה על גופי באלפי יציאות זהירות כחלחלות. ונשארתי אני במלוא עוזי, מצאתי אותי שמיים, שמיים אחת דולפת פעמונים כחולים, מגירה רפל סגול מתעדה, זולגת גשם מעננים רבים ומתחלחלת, שטויה ונשומה על ידי פיות רבים וקהלים רבים, מפוזרת כפריחה שירית באביב, ועדיין אחת שמיים, פועמת רוח ומתפעמת. בפנים מאוכלסים פיצולים רבים, פניות רבים, סטיות, השתקפויות ופיתולים רבים. פיות עושים בי, מנעצים בי, מעריצים שותים בי. פיות עושים בי, מנעצים בי, מעריצים שותים בי. פיות עושים בי, מנעצים בי, מעריצים שותים בי. חלק מהפיות האלה שלי, ולא נפלו עליי השמיים, כי אני עצמי שמיים, אני עצמי שמיים, אני עצמי שמיים, ולא התנפצתי.
ואני ראיתי בו שניצב בתוך שדה מול פני השמש בחמסין בקרה אל מול פני השערה על צידון הטבוע לא נשבר את צמרתו הרכין הדסת והנה מול הים כמה ברוש ירוק ורד הנה ברוש לבדו מול אש ומים הנה ברוש לבדו עד השמיים בראש לבדו איתן הוא רק ניתן ואלמן בדרכו של אצלך ואני כמו תינוק שנשבר ולא יכול מול פני השמש בחמסי בקרה אל מול פני השערה
נקרא מתוך סיפור שנקרא כותבת ספרי מוסר, כתבה אותו אסתר פלד, והוא מופיע בספרה לאורה הצח של המציאות. אסתר פלד היא דוקטור, היא פסיכותרפיסטית פעילה, והיא גם במקביל לפסיכותרפיה מלמדת את עקרונות החשיבה הבודהיסטית במגוון של מסגרות. יש לה בעצם שתי אהבות, הפסיכולוגיה מחד, הדוקטרינה הכי מערבית, ומידך הבודהיזם, התפיסת עולם המזרחית והמאוד אחרת הזאת, שחותרת תחת הרבה עקרונות מערביים. וזה ספר בפרוזה הראשון שלה, יש פה סיפורים בדיוניים. הסיפור הראשון הזה, שפותח את הספר, כותב את ספרי מוסר, מדבר בדיוק על, עליה. זאת אומרת, היא בעצם מכהנת כשתי דמויות. כלומר, היא מצד אחד זו שמנחה את סדנת המדיטציה, מה שהיא אכן עושה בחייה, והיא מצד שני, אסתי שמגיעה להתארח בסדנת מדיטציה, ודוקטור פלד היא המנחה, היא כולה בתוך רוח הבודהיזם, היא מאוד בזן, הצ'קרות שלה פתוחות, היא כולה במצב, ולעומת זאת אסתי היא ספקנית, היא ביקורתית, היא לא מקבלת את הדברים כפשוטם, היא סופר אינטלקטואלית, וזה בעצם מייצג את שני הכתבים בתוכה. וזה הכל בעקבות ספר מאוד מצליח שלה, שנקרא להרבות טוב בעולם, ספר עיוני שכתבה אסתר פלד, שמתעסק בבודהיזם, מדיטציה ופסיכותרפיה, שגם ממנו אני אקרא בהמשך. אז מתוך כותבת ספרי מוסר. ביום רביעי לפני שבועיים הלכתי עם זוג חברים לאיזו קבוצה שפועלת בעיר. הגבר, שמכיר אותי שנים רבות, וזה עתה חידשנו את הקשר, ניסה להסביר לי מה עושים בפגישה הזאת. הוא הזכיר איזו אישה שכתבה ספר שהצליח מאוד, ספר שעוסק בשאלה כיצד להיות אדם. התיאור הזה עשה אותי חשדנית. הוא הזכיר את שם הספר שכתבה, להרבות טוב בעולם. האישה הזאת היא המנחה של הקבוצה, כדאי לשמוע אותה, אמר. הגעתי למפגש וכך הראה הדבר. דיברו דיבורים חמים על אודות הצורך בהתפתחות מנטלית. התפתחות מנטלית, כך אמרו. וניסו להבחין בין התפתחות מנטלית הנדרשת מנשים בעידן הזה לבין זו הנדרשת מגברים. אחר כך השוו עצמם לקבוצות אחרות שעוסקות בהתפתחות מנטלית. מתברר שיש קבוצות רבות שעוסקות בזה, והגדירו לעצמם את היתרון שלהם על פני קבוצות אחרות בהקשר זה. כלומר, מדוע הם עצמם באמת עוסקים בהתפתחות, בעוד שקבוצות אחרות רק משימות עצמן כעוסקות בהתפתחות, ולאמיתו של דבר אינן עוסקות בה. אני אמרתי למשתתפים האחרים בדיוק מה שחשבתי, שעצם העובדה שהם מבדילים בין קבוצתם לקבוצות אנושיות אחרות, יש בו טעם לפגם, שאחד הסימנים של קבוצה במצב של אי-למידה הוא זכיחות וסביעות רצון עצמית. שקבוצה הטוענת לכתר היא קבוצה שקרנית. את דבריי שמחתי על אילנות גבוהים ממני, תיאורטיקנים, ידועי שם, בתחום הפסיכולוגיה הקבוצתית. עשיתי זאת משום שידעתי שזוהי ביקורת שאינה קלה לעיכול. אנשי הקבוצה הסבירו לי מדוע בכל זאת מדובר בקבוצה מתפתחת, דינמית, בעלת יושרה. אני לא קיבלתי את ההסברים, אלא הוספתי להטיח בהם ביקורת. אמרתי להם, כשאתם אומרים שאתם טובים מאחרים, אתם הופכים בעיניי אוטומטית למשובשי שכל. אחד מהם אמר, אני בודק עצמי יום-יום, לוודא שלא איבדתי את ענוותי. עניתי לו, ונדמה לי שאתה אומר שבזה אתה טוב מאחרים שאינם נוהגים כך. אחר אמר, הייתי רוצה לשמוע ממך, אסתי, איך את תופסת את מושג ההתפתחות. הוא היה מנומס מאוד, ונקט דרך שכמנחת קבוצות אני מכירה ביתרונותיה. הוא מבקש אותי לצאת מתוך העמדה הווכחנית ולהציג דרך משלי, לא רק סדרת טיעונים מבריקה המפריחה את דברי האחרים. יפה אמרת, עניתי לו, ללא ספק בהתנסות, אבל מוטב שנשמע את הגורו שלכם, שעד לרגע זה לא שמענו אותה. הגורו שלכם, אמרתי, מפני שרציתי לגרות אותה להצטרף לדיון. כל העיניים נישאו אל הדוקטור פלד. דוקטור פלד הייתה אמורה עכשיו להשיב את הסדר על כנו, להשיב את השלום, ליישב את האימות ולחתום את הוויכוח במשפט מבריק אחד, כדי שקבוצת המאמינים שלה תוכל לחזור אל ההרמוניה, אל הידיעה השלמה שהם בסדר. הם עושים צעדים נכונים לקראת חיים נכונים. הם יופי. זה כל מה שהם רצו, לדעת שהם יופי. דוקטור פלד ישובה על קרית גבוהה במיוחד. אישה גדולה צריכה קרית גדולה. חייכה ואמרה באופן שלי נראה שיש בו ניחוח עם גם דק של ציניות. ויכוח מעניין. אני מציעה שעכשיו נעשה מדיטציה. הקבוצה כולה התרווחה, אנשים התארגנו על הקריות שלהם, אחרים על כיסאות, ואני הייתי נסערת. הגברת הזאת פשוט סותמת לי את הפה, חשבתי. דוקטור פלד, אמרתי לה, אני מצרה על כך שאני תורדת את שלוותה של הקבוצה שלך, אבל אני מבקשת, בענווה גמורה, שלא נחתום את הדיון הזה כך. את כאילו מכריחה אותי לקבל את הדין. אני לא רוצה להיות מוכרחה, אני רוצה להבין. דברי איתי בבקשה, אמרי מה דעתך על הטענות שעלו כאן. הדוקטור שתקה, ואז אמרה שוב בשלווה. מדוע שלא נעשה מדיטציה עכשיו? ואחר כך נמשיך לדון בדברים. אני בהחלט מקבלת את דברייך, עלינו להוסיף ולדון, אבל מוטב לעשות זאת ברוח שקטה. ואולם אני לא ויתרתי, וכי מדוע עלינו לעשות זאת ברוח שקטה, מחיתי, מרה ברוח סוערת? דוקטור פלד חייכה, ואולם לא עלה בידה לענות לי, משום שבאותו רגע התפרצה בת זוגו של חברי ואמרה לי, למה את לא מניחה לאנשים האלה לעשות את הדברים בדרכם? למה את תוקפת כך, מתנצחת כך? הניחי לנו, הניחי לנו לעשות את שלנו. והנה, הדוקטור באה לעזרי. היא אמרה, אני מציעה שנניח לאסתי לעת עתה. היא אולי וכחנית, אולי בוטה, אבל ייתכן שניתן ללמוד ממה שהיא טוענת כאן. על אף המטען הרגשי הזה נשתלט על רוחנו, משום שזהו חלק מן ההתפתחות שאנו מבקשים, לא להיכנע לסערות אמוציונליות, ונעשה מדיטציה. כך נראה מדוע מחוללים הדברים הללו שאסתי מביאה כעס קורב אצל אחדים מאיתנו. כל כך מסודר, כל כך מאורגן, כל כך נכון. איכס, היום ונורא, חשבתי. הכל שילבו אפוא יד ימין ביד שמאל והטיבו את ישיבתם. אני חככתי בדעתי מה עליי לעשות. לבסוף נשארתי בחדר, יושבת על קורסה ומשלבת רגל על רגל בעמדה ברורה של סירוב אילם. הדוקטור ראתה זאת כמובן ושיגרה לעברי חיוך קטן. לא מאבדת שליטה, דוקטור פלד, חשבתי. ושאלתי את עצמי אם אני מתקנאה בה, אם כל העניין הוא שאני מתקנאה או סובלת מאוד מעצם קיומה של אפשרות להעריך איזה מורה, אפשרות מעוררת חלחלה מבחינתי. דוקטור פלד הייתה היחידה בחדר שעיניה פקוחות. כל האחרים מדתו בעיניים עצומות, ואילו היא הישירה אליי מבט אחת לכמה דקות. מבט בחייך, מבט מחייך יש לומר. לא יכולתי שלא לחבב אותה. היא סירבה לאבד אותי מצד אחד, ומצד אחר גם לא נבלה מן הפרובוקציות שלי. יש לה מתכון משובח לשמירה על איזון נפשי, חשבתי. אבל חלק אחר בתוכי התקומם למחשבה שהיא תרכוש את אמוני בחיוכים השקולים שלה, כותבת ספרי מוסר שכמותה. ולא רק זה, לא היה אפשר לדעת מה מתרחש בתוך הראש שלה, איפה היא ממקמת אותי. האנשים האלה הם מניפולטורים, אמנים בשליטה עצמית, אבל גם בשליטה בזולת. היא תרגיע אותי, ככה היא חושבת, או במילים אחרות תחופף אותי, תלוי מאיפה מסתכלים. השפלתי איפה מבט כדי לא לאפשר לדוקטור לרקח אותי. בזתי לעצמי על הטקטיקה הנמוכה שבחרתי, אבל היה עליי להתעשת, לאזור כוח לקראת הסיבוב הבא. לבסוף השתלטה עליי לאות. כמה אפשר להילחם בזה? עצמתי את עיניי ובלי מיסים הצטרפתי על המקשיבים להוראות המדיטציה. לאמיתו של דבר היה בזה משהו מרגיע. באוויר החם היוצא עם הנשיפה, באוויר הקר הנכנס עם השאיפה, במעגל השקט הניטרלי של הנשימה. על הקו מורה הזן בודהיזם, המשורר והנשמה היתרה, יובל עידו-טל. היי.
אלן.
אז תגיד, יובל, איך בעצם הגעת לבודהיזם?
לא לגמרי יודע. כל מיני. מדברים שאהבתי כששמעתי, זה מצאו חן בעיניי.
טקסטים, או...
טקסטים, בעיקר רוח, איזשהו סוג של רוח שמצחת בעיניי.
כן.
יש בה הומור וחוכמה וחמלה, וחמלה שאינה מן ההרגל, וזה ביתה עצבנית שיש שם, כל מיני.
משך
אבל
אותך.
אבל לא באמת יודע.
כן. כמה שנים אתה כבר מתעסק בזן ובמדיטציה?
משהו כמו 23 שנה.
אוקיי, אז יש לך קילומטראז' לא מבוטל, שמאפשר אותי להתקיל אותך בשאלה הבאה, שהיא שאלה קצת קשה, אבל מה היא בעצם הדרך הבודהיסטית? נסה איכשהו לתמצת לנו את זה.
תראי, המון דברים. אם אני הייתי הולך על מנירות זן, מה שבמערב ככה יותר מוכר כזן, אז הייתי אמור לזרוק לך עכשיו איזו תשובה מתחכמת מאוד, שאומרת משהו כמו שלולית של שתן בגן עדן, כמו שאמר אחד המורים פעם, או לזרוק משהו שיעשה איזה צליל וינפץ את הקיבעון המחשבתי של השאלה הזאת בכלל.
כן.
אבל אם אני לא אענה מהכיוון הזה, אלא משהו שבעיני קצת יותר מכבד את השאלה.
כן. למרות שהתשובות מלאות חן, קשה לעמוד בקסמן.
מלאות חן, אבל יש להן רקע הרבה יותר רחב מהרקע שאנחנו מכירים בדרך כלל כאן במקומותינו.
כן.
זה בא על רקע של קודם כל איזשהו סוג של רצון עמוק, לחיות חיים שהם אחרים מהחיים הסטנדרטיים מבחינת חמלה, מבחינת פשטות, מבחינת היכולת לא לסבך את עצמך בפלונטרים מיותרים שבמקומותינו הם מן ההרגל. במקומותינו אני מתכוון, במקומותינו אנו בני האדם, לא במקומותינו המערב,
כן.
לא העת המודרנית, זה לא נולד במערב אלא נולד בעת המודרנית. ועדיין ניסה לתקל כל מיני סיבוכי חיים מיותרים, שנדמה לי שכל מי שאני מכיר מאמיס על עצמו.
כן, שהם דפוסים אנושיים כמעט בלתי נמנעים כאלה.
נכון, והם מתחילים באופן שבו אנחנו תופסים את העולם, באופן שבו אנחנו מחלקים דברים בחלוקות גסות, ואולי, אם אני אתאר את זה בצורה אחרת, זה דרך לייצר אינטימיות מחדש, בקיום שהפך אולי שיבושי מדי.
כן, בצורה משובשת של הוויה. איזה ניסיון ליצור אינטימיות מחודשת, זה יפה. אז מה עושים במדיטציה?
כלום.
תשובה טובה. ובכל זאת, כשאתם יושבים שם על הכרית הרחבה שלכם, אתם, whatever, הפכתי אותך לשליח ציבור.
כן, זה...
כן.
מה אתם עושים?
אנחנו...
אני באמת, אני לא עושה כלום. אני לוקח משהו כמו 20-30 שניות להתקנת הגוף, כדי שאני לא אגרום נזקים לגב שלי בזמן שאני יושב.
כן.
הנוחות לא צריכה להיות מוחלטת. אני מקבל מראש את זה שמידה כלשהי של אי-נוחות תהיה גם מנטלית, גם פיזית. ואז אני לא עושה כלום. אבל באופן מאוד... מוקפד שהולך והופך מיומן יותר ויותר, לא עושה כלום, כי זה לא כזה דבר פשוט לא לעשות
בדיוק.
כלום. בדיוק. כי אנחנו מאוד מורגלים להיות תגובתיים כולנו.
כן,
זו תגובה מחשבתית למשהו, לפתח משהו שפתאום עולה במחשבה, או לנסות לגרש אותו, או לנסות לפתח אותו, לתדלק אותו באיזשהו אופן. אם עולה משהו פיזי, אז אם הוא נעים לי, אז אני רוצה לעשות דברים כדי שהוא ימשיך, ואם הוא לא נעים לי, אני רוצה לעשות דברים כדי שהוא יפסיק או יפחת, ולא לעשות את כל אלה, זה חתיכת אימון.
לגמרי.
אבל הדרך שבה את מתאמנת בזה, זה לא לעשות כלום.
כן. ואיך, איך, איך, לא שזה כאילו... זה מין צ'יט, אני מנסה, אתה יודע, להוציא ממך טריק למשהו שהוא מלאכת חיים ואין בו צ'יטים, אז זה קצת מצחיק.
זה בעצם לוותר על הטריקים. זה בעצם בדיוק. לראות את הפיתוי שיש בכל טריק ולהגיד חלס עם זה, כי הטריקים לא באמת עובדים, הם עובדים להרף עין או לאיזשהו פרק זמן מסוים, ואז כל הקונסטלציה משתנה והטריק כבר מאבד מכוחו, אבל מתמכרים לכל מיני טריקים, חושבים ששוב ושוב ושוב הם יעבדו,
כן.
וזה לא בדיוק עובד ככה.
אבל בתור אדם שמתנסה, עושה שנים מדיטציה, אני מניחה שכל יום?
כל יום מה?
כל יום אתה עושה מדיטציה?
כל יום אני לא עושה כלום.
כל יום אתה לא עושה כלום.
כן, לא כל היום אני לא עושה כלום.
ברור, אבל אתה מייחד...
כל יום אני מייחד זמן נרחבים לבטלה גמורה, כן.
כן, ואני מניחה שנעשית יותר ויותר מיומן בזה עם השנים, אז תן לנו איזה אינסייט לחוויה הזו. מה קורה? איך פתאום... איך ההרגשה הזאת שפתאום מצליחים באמת לא לעשות כלום ולא
לך... אין איזה גוון אחיד, זה לא... בתוך השאלה שלך יש איזושהי מלכודת שצריך להיזהר לא ליפול בה, כי את כאילו מסמנת איזה זה שהוא דבר אחד.
נכון, והוא לא.
כאילו יש שם איזושהי חוויה, חוויית הזן, או חוויית המדיטציה העמוקה, או חוויית כל בבלת אחר שניתן בכותרת של הדבר הזה.
כן.
וזה לא...
זה לא תופס את זה.
מדיטציה זאת שמיטה של מיותרות, ומה יישאר שם אחרי שמיטת המיותרות זה כל רגע משהו אחר. וכשאני מתכוון לשמיטת המיותרות, בהקשר של לשבת באפס המעשה, זה כל דבר שהוא דחף שלך לעשות משהו, הוא מיותרות.
כן.
אם החלטת עם עצמך שאני הולך לשבת עכשיו, לא לעשות כלום. אבל אז מגרד, אז מתחילה לגרד. וזה לא לא לעשות כלום,
ברור.
את גרד. ואז את מחמירה את הגרדת, כשאת מגרדת.
כן.
אז זה לא... אז כשאת שומטת את הגירות, כשמגרד, זה דבר אחד. וכשאת שומטת את ההאשמה העצמית, אחרי שמישהו שיקר לך יתאבד, כשאת יושבת במדיטציה, זה דבר אחר. אז מה יהיה התוכן? מה תהיה התחושה? מה תהיה הרוח שתנשוב שם בזמן של שבת במדיטציה? יהיה כל דבר משהו לגמרי לגמרי אחר. כל פעם משהו לגמרי אחר.
כן. זה מרתק. ומניסיונך תפיסת העולם הבודיסטית באמת עוזרת להשתחרר מהסבל, להשתחרר ממצוקות? יש דבר כזה? חיים בלי סבל?
אני לא יודע מה זה חיים בלי סבל, ואני לא יודע מה זה חיים בלי מצוקות. והזן שביקשת לדבר איתי עליו, ו... הוא דרך שביקשה באלף דרכים שונות להוקיע את הניסיון לצייר בודיזם בתור משהו שפותר אותך מכל סבל או מכל מצוקה.
כן.
יש ייאוש בחיים, יש מצוקה בחיים, אנחנו יכולים להעמיק אותם שלא לצורך ואנחנו יכולים לא. ואנחנו יכולים לפעמים לא. ו... עצם הכמיהה להגיע לאיזה מצב שבו הכל ללא רבב, אפילו
נכון.
בניסיון, לא, שזה לא יהיה ללא רבב, שיבואו מצוקות מעצמן וזה בסדר, מה שקוראים לו בבודיזם חיצים ראשונים זה בסדר, אבל החיצים שאני יורה בנוסף לחיצים הראשונים שהמציאות יורה, גם האידאל של לנסות לעשות את זה באיזשהו אופן מושלם, הוא משהו שמאותגר מאוד 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 בזה, מאותגר זאת מילה עדינה.
כן.
קוראים את הדבר הזה לגזרים.
כן. כל אידאה שיש בה בכלל אלמנט של שלמות, הוא לא, הוא מאוד לא זה, הוא אנטי-זני, אפשר לומר.
הוא לא אנטי-זני, הוא קצת אנטי המציאות.
גם.
מסתכלת, אני לא יודע מה איתך, אבל אני עוד לא פגשתי שום דבר בחיים שהוא נטול מצוקה. לקרוא לזה לא שלם בגלל שיש בזה מצוקה, נשמע לי מוזר.
נכון.
חיי היו רבויים במצוקות ועוד יהיו רבויים במצוקות, ולצד המצוקות האלה יש קיום שלם שהוא לא חייב להיות רק כפוף למצוקות האלה. ואם אני צריך לחשוב מה העבודה הרצינית של בן אדם בעולם הזה, זה לא להגיע למעבר מי נשאר לי עוד אחוז אחד של משהו לנקות ואני צריך להגיע לאפס, אלא אני מייצר כל כך הרבה שטויות מיותרות בחיים שלי שגורמות סבל לי, לאחרים, לעולם, שהעבודה להפחית, אם אנחנו עושים אותה, דיינו.
כן.
כן.
עצם העבודה. טוב, אתה משורר ואיש של מילים וטקסטים, אז אולי לסיום תקרא לנו איזשהו טקסט זני שלך או של מישהו אחר או מה שתרצה.
זהו, כשביקשתי ממני, אז היה לי הפיתוי העמוק, בגלל שאני נורא אוהבת שיר המשמישים שלך, היה לי פיתוי נורא עמוק להביא משהו עם משמישים, אבל ויתרתי על ה... על הדבר הזה לטובת...
יו, זו מחווה אדירה, אני אבקש ממך שתשלח לי בשושו אחר כך.
בשמחה רבה. לטובת שיר שאני מאוד מאוד אוהב, של... הוא יוצא ספר ממש בעוד כמה שבועות, יוצא ספר של תרגומי שירה סינית מהמאה השמינית, שהיא תסירית, תקופת טנג בסין. כן. שיואב רפפורט ואני תרגמנו.
איזה יופי, איפה הוא יראה אור?
בהליקון אפיק, בשיתוף פעולה בין הליקון לאפיק.
מעולה, שתי הוצאות מצוינות.
כן, מהדרות, ובזכות דרור בורשטיין, בזכות גליה פת שמיר שהפגישה בין יואב לביני וחיברה בינינו לצורך התרגום הזה ועוד הרבה אנשים, 7 שנות עבודה מגיעות להבשלה עם הספר הזה.
וואו.
ואני רוצה להקריא ממנו שיר של איש זן בין המאה התשיעית בשם חן צ'אן, שהוא היה מין מתבודד הרים כזה, שיודעים מעט מאוד על החיים שלו, אבל יודעים המון המון שירים שלו. שירים שלו מצוירים על צוקים, כמו מין גרפיטי אולד סקול. ואני רוצה להקריא אחד שחביב עליי במיוחד.
נשמח.
אין שמות לשירים של חן צ'אן, אני פשוט מקריא את השיר.
יש.
אז לזה יש שימוש, ולזה יש שימוש, לכל דבר צריך שיהיה שימוש. אבל אם השימוש הולך לאיבוד, עובד ערכו של הדבר ולא צריך אותו. מפסלת עגולה לא תיכנס בתוך מגרעת מרובעת. דברים כאלה, למרבה הצער, לא עובדים. אפשר להשתמש בסוס אדיר בשביל לתפוס עכבר. אבל עדיף חתול צולע.
תמיד עדיף חתול צולע.
נכון?
לגמרי.
ברגע זה ממש, בעודי מדבר איתך, יושב בחיקי חתול צולע.
זו תמונת זן מושלמת, אין...
נכון.
תודה לך, יובל, אין... תענוג לדבר איתך, אין כמו לדבר איתך.
תודה, תענוג לדבר איתך.
ביי ביי.
צ'או.
רק נציין שיובל עידוטל קרא מתוך הספר העתידי שיראה בהוצאת הליקון אפיק, שנקרא ליבי נבהל מהירח. איזה שם יפה. שיר בשם מדיטציה של אגי משעול, שבו היא מתחקה אחרי הפרקטיקה הזאת של האימון הבודהיסטי, של ההתבוננות הפנימית. היא מתבוננת בגוף שלה שמשתנה לנגד עיניה. אבל זה לא שיר כבד ראש או חמור סבר, הוא מלא בהומור ובחן ובכל מיני תובנות יפות וקריסטליות. אז מדיטציה, אגי משעול. כפות הרגליים צמודות לרצפה, ומתחת לאור, בתוך הגולגולת, דרקון המוח פורס ונותב. אני מכילה את הראש הנחילי, העורף המחובץ, את האלבון הלא מפורק והפחד המתפצל לחמלה, להיהירות. עדיין רכוסה, מקודדת בתוך פניי, אדוני, שפתיי תפתח פנימה. רעש, מטוסים, ציפורים, ראשי, נביחות, מכונית, רדיו, טלפון, ראשי, פניי. הוי הפנים, איך אני אחסל אתכם בתרסיס ראייתי. הראש עוקב אחר האשתונות. מה זה בכלל? שהם אשתון ועוד אשתון. העובדים לו לאדם תמיד בחבורה. הכתפיים, האם לחוש אותן לחוד או בשתיים? גולת הכתף מחפשת לזה תשובות עגולות. גולת, גולת. מילה שקופצת כמו צפרדע לתוך השיר, עושה גלים, פותחת מעגלים. האם השכי כבר בבית? זיכרון. גבר מלטף עם יונה, גב של אישה, בסרט של בונואל. אבל את כפות הרגליים צריך להשאיר וכולי, כי צורת הגוף היא תנוחת הנפש, המפוסלת מבפנים. אלוהי שדיים ורחם, שיער לחוץ בבית השכי, מזהיב על הזרועות, בערוצי הערבות. מתיישרים ההדורים. מי מקמת? מי מיישר? מפונה מתוך עצמי, בוהה דרכי במבט לא מפוקס, והגוף מגיח מתוך השקט כיתד. אני ממיסה את קודקוד ראשי ופותחת אותו כפרח לאור. בשריר התודעה מנקחת אותי במורד הגוף, נספגת מרפיון לרפיון אל אותה מהות שפירית הרוטטת בתשתית גופי הבשר דמי, שנראה לאחרונה יושב קדום כמצרי, ומאז נעלמו עקבותיו. אלוהים הוא הראייה המפלסת בגוף, הוא שמיכת האהבה במעטפת האור, הוא תאורת הפתע של כל תאי. על פני תהום הסתמיות אשב כמה שאשב, ואהיה אשר אהיה.
לדעת כבר מה צפוי לנו מהשמיים, גם יודעת יותר טוב למה התכוונה זאת שאמרה שהחוכמה היא כמו מים, ונדמה שנהיינו בלב ברירה יותר ויותר קרובים. אנחנו כמו זוג לאורך שדרה פשוט הולכים והולכים, ולאור הדברים הפשוטים באמת אנחנו חיים את חיינו, למשל בלי הסברים רק לקבל ולתת, זה לא קל אבל מה יש עוד בינינו. אני נזכרת לפעמים בילדות שהייתה לפני זמן המחשב וההייטק, על פסי הרכבת מחכה לקטר וכשהוא בא הכל צועק. כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים המיסטיקנים הסינים, ואולי אלה חיים גדולים הרי חיינו אותם בטירוף. תסתכל עלינו ונראה קצת שמח קצת עצוב, וכשאני שוב לובש את שמלה לבנה אתה שואל מה קרה לך ולנו, הרי פעם לבשת את אותה שמלה בנובמבר כשהתחתנו. כן ברור לי שאתה רוצה לפעמים לחזור אל הדברים שהיו, גם אני רוצה אל אותם הימים בגלל אותו הדבר בדיוק. כן היו אלה חיים טובים כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים המיסטיקנים הסינים, ואולי אלה חיים גדולים הרי חיינו אותם גם בטירוף. תסתכל עלינו ותראה קצת שמח קצת עצוב, בשקט בשקט בחדר כמו שני חברים שעבדו בחלל. שים לב כבר שוב אמצע נובמבר, שוב נופלים מעלים, זה הזמן השקט, מה צפוי לנו מחר לא נדע. אתה עוטף אותי בחום ורוקט ומעביר לנו אותה. כן היו אלה חיים טובים כמו ש אומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים המיסטיקנים הסינים, ואולי אלה חיים גדולים הרי חיינו אותם בטירוף. תסתכל עלינו ותראה קצת שמח קצת עצוב, כמו שאומרים האופטימים.
אני אקרא לכם מתוך הספר המדובר של דוקטור אסתר פלד, שהזכרנו קודם, להרבות טוב בעולם. אני אקרא מתוך פרק שעוסק באמת על אודות מקור הסבל, או במילים אחרות, בחיפוש אחרי עונג והתחמקות מכאב. רק אני אגיד שבבודהיזם, בזן, יש הרבה עיסוק במה שנקרא אי-אחזות, או באנגלית no attachment, דרך האמצע הזאת. נוטים לחשוב בתרבות המערבית ש-no attachment, לא להיקשר לדברים, לא לאחז, זה משהו שמשקף הימנעות מקשר, הימנעות מאהבה, הימנעות משתוקקות altogether, אבל זה לא נכון. ההימנעות שמדברים עליה בבודהיזם היא בעצם הימנעות משתי תאומות, התהום של ההתהוות ותהום אי-ההתהוות. ועכשיו אני אסביר לכם בדיוק מה זה אומר, לפי הבודה. תחושת הלא מספיק לי, אני זקוק לעוד, המגיע לי יותר מזה, מצויה בליבו של כל אדם. מצד אחד, אי אפשר לו לאדם ללא תשוקה. היא זו שמניעה אותו להשיג את אשר הוא זקוק לו כדי להתקיים. היא מניעה אותו ללמוד, לחקור ולפתח אמצעי מחיה. ולא רק אמצעי מחיה, אלא גם רעיונות מופשטים ומורכבים. התשוקה נמצאת בבסיס כל פעולה אנושית. על כך אין עוררין בבודהיזם. אלא מה? זו חרב פיפיות. יש לה היבט הקשור בהתפתחות ובצמיחה, ויש לה היבט אחר שקשור בהפך הגמור, ברעב שאינו יודע שובע. אלא מה? זו חרב פיפיות. יש לה היבט שקשור בהתפתחות ובצמיחה, ויש לה היבט אחר הקשור בהפך הגמור, הרעב שאינו יודע שובע עומד בבסיס מהלכים הרסניים בהיסטוריה של האנושות, ומביא עמו כיליון של אומות ועמים. אותו רעב עצמו מפעיל מנגנון הרסני גם אצל האדם הפרטי. הצמה בסנסקריט הופך בקלות לתשוקה חמדנית. תשוקה חמדנית מסמנת את הגבול בין מה שנדרש לאדם, מה שאנחנו צריכים, ובין מה שהוא חומד שלא לצורך. זה המקום שבו לא נדע שובע. בודה מבחין בין שתי צורות קיצוניות של אותו חיפוש אחר העונג, של אותו סבל, והצורות האלה מכונות על ידו הן כתשוקה להתהוות והן כתשוקה לאי-התהוות, כלומר לכיליון. התשוקה להתהוות היא התשוקה להנצחה של העונג, אותו עוד ועוד שאינו יודע שובע. כל אדם והעוד שלו. אחדים מאיתנו כלל אינם משועבדים לאכילה. הם אוכלים את מה שחיוני לשם קיום ולא יותר. אחרים לא נחים עד שהם מכלים כל מה שיש על השולחן. זו חמדנות. אחדים מאיתנו אינם יכולים לעמוד בפני אהבה המוצעת להם. הם חשים דחף לפתות את כל מי שמצוי בסביבה שיואב אותם. ולאחר שהדבר עלה בידם, הם נחים לרגע ויוצאים שוב לעבר הכיבוש הבא, ולא נודע כי בא אל קרבם. אחד חש שהוא מוכרח, פשוט מוכרח, להחליף את המכונית שלו מדי שנה. יש לו סיבות משלו. אחר חייב להופיע מדי שני סופי שבוע לפחות במדורי הרכילות בעיתון. זה מה שמבטיח את קיומו. צידו השני של מטבע התשוקה הוא מה שהבודה מכנה התשוקה לאי-התהוות. היפוכו של עצמה. העיסוק המתמיד בהימנעות מכאב. בסנסקריט פירושו של... אוקיי. בסנסקריט זה נקרא דבשה, והפירוש של דבשה זה שנאה או סלידה. סלידה היא התחושה הפיזית שאנחנו חשים כלפי זה אשר מעורר כאב או אי-נעימות. למשל, ריח רע מעורר סלידה. במישור המנטלי הכוונה, למשל, לאדם יהיר הגורם לנו להרגיש קטנים או מטופשים. זהו מה שמחולל ברמה הפיזית או המנטלית תסכול או כאב. כאמור, סלידה זו עולה בנו לעתים בלי שנדע כלל מדוע. אין לכך כל הצדקה נראית לעין, ובכל זאת, דבר מה מחולל אי נחת, רוגז, כעס, עצב, איזשהו רגש שלילי. כאשר דבר מה גורם לנו עונג, אנחנו פועלים על מנת להנציח אותו, ובאופן הזה אנחנו נעשים תלויים בו לשם העונג שלנו. באותו אופן, כשעולה בנו רגע שלילי, אנחנו סולדים מן האובייקט שאנו תופסים אותו כסיבתו. תבשיל מקולקל, מסולק מן המקרר. את הילד הרואה שההיפר-אקטיבי הייתה המורה הרוצה עד מאוד לסלק מן הכיתה, ואם אינה יכולה לסלקו, תטבע מעורב שיתנו לו ריטלין. זו דרך אחרת לסלק את מקור ההפרעה. העובד הבעייתי של מנהל המחלקה הוא מקור לתסכול מתמיד עבור המנהל. עובד זה מחמיץ פנים בכל פעם שהוא נדרש לעשות משהו. או העובד האחר, זה שעושה מה שהוא רוצה. או ההוא, הסבור שיכול היה לנהל את המחלקה בכישרון רב מזה שלך. כל מה שאנחנו תופסים אותו כמקור לאי נחת, מסווג כמעורר סלידה. זו הדבשה. יאמר מי שיאמר, כן, תבשיל מקולקל, יש לסלק מן המקרר. ובכן, נכון מאוד. אבל האם ילד בעל בעיות ריכוז הוא תבשיל מקולקל? האם עובד בעייתי צריך לקבל ריטלין כל בוקר? האם אכן יש לסלק מעלינו כל מה שמעורר בנו סלידה? לפחות על פי דברי הבודה, זה פתרון פשטני ובעיקר לא מציאותי. בחשבון פשוט, היינו מסלקים מעלינו לפחות כ-50% מן הילדים בכיתה, מן העובדים במחלקה, מהפוליטיקאים בממשלה, מתושבי המדינה ומתושבי כדור הארץ בכלל, כולל יתושים, תנינים ושאר מראים בישין. זו הסלידה. היא מבקשת לסלק מעליה כל מטרד. אלא שלמטרדים יש מקום חשוב בחייו של אדם. ראשית, על פי רוב, הם לא ניתנים לסילוק. ושנית, פעמים רבות הם מסמנים עבורנו את המגבלות שלנו, את העניינים שעימם אנחנו לא יודעים כיצד להתמודד. And if I die today I'll be the happy phantom And I'll go chasing the nuns out in the yard And I'll run naked through the street without my mask on And I will never need umbrellas in the rain I'll wake up in strawberry fields every day And the atrocities of school I can't forgive The happy phantom has no right to bitch well, Woohoo! The time is getting closer They'll be my ticket to the universal opera There's Judy Garland taking Buddha by the hand And then they sell them a little man get up to dance They say Confucius does his crossword with a pen I'm still the angel to a girl who hates to sin Woohoo!
Still call for me when she falls asleep Or do we soon forget the things we cannot see Woohoo! The time is getting closer
השיר הבא נקרא מתבודד בנוני. כתב אותו ביי ג'וי, משורר שהיה אהוב מאוד בזמנו. הוא כתב אותו בין 772 עד 846 לספירה. הוא נחשב למשורר הסיני הנערץ ביותר ביפן, והוא היה בשנים האחרונות של החיים שלו מתבודד בנוני, שזו הכותרת של השיר. ומה זה אומר מתבודד בינוני? זה בדיוק מה שדיברנו עליו קודם. זה מישהו שהוא לא סולד יותר מדי, והוא לא נמשך וחושק יותר מדי. הוא בדיוק באמצע. מתבודד בינוני. המתבודד הגדול גר בעיר הבירה. המתבודד הקטן פורש למערה בהרים. במערה בהרים יותר מדי קר ועצוב. בעיר הבירה יותר מדי רעש ועמולה. הכי טוב להיות מתבודד בינוני, להתבודד ולשמור על משרה ממשלתית, כמו לצאת וגם להישאר במקום, לא תרחה מרובה ולא בטלה גמורה, לא להעמיס על הלב ולא לעייף את הגוף, ועם זאת לא לסבול מקור ורעב. שנה שלמה אין עסקי ציבור, חודש חודש יש משכורת קבועה. אתה נהנה לטפס להשקיף על הנוף? מדרום לעיר יש גבעות ליום סתיו. אתה אוהב לטייל בצל בין בריכות? ממזרח לעיר הגנים פורחים באביב. אתה רוצה מדי פעם לשתות לשוכרה? תוכל למצוא פה ושם מסיבות לא רעות. בלו יאנג יש הרבה אנשים הגונים, איתם אפשר לדבר ולשמוח בלי חשש. אבל אם אתה רוצה לישון כל היום, כל מה שצריך זה לסגור את השער, ואז לא יפתיעו אותך בביקורי נימוסים. לפני הדלת לא יעמדו מרכבות וסוסים. בני אדם לא חיים אלא פעם אחת, וקשה להחזיק בשני קצות המקל. מי שנמצא למטה סובל קור ורעב, ולמי שלמעלה הרבה דאגות. המתבודד הבינוני, רק הוא לבדו, יש לו מזל ויש לו שלווה. בין כישלון והצלחה, מחסור ושפע, בין ארבעת אלה, בדיוק באמצע. זו הייתה עוד תוכנית של טקסמניה על זן ובודהיזם. אני מקווה שלקחתם ממנה קצת צידה לדרך וטיפים על איך להיות בשלווה ולהשלים ממקומכם בעולם. וכן, אולי זה דבר טוב לעזוב את תרבות המערב רוויית ההישגים שלנו והשאפתנות הבלתי נגמרת והמרדף אחרי הצלחות, לחיות בדיוק באמצע, בין שפע לבין מחסור, בין הצלחה לבין כישלון. וואלה, איזה חוכמה הייתה לסינים האלה וליפנים. זהו, אני נועם פרטום, תודה למאיה קוסובר, העורכת הנהדרת של התוכנית הזאת, שמה הייתי עושה בלעדיה. ותודה ליובל דוטל, מורה הזן בודהיזם שהתראיין והאיר את עינינו. ותודה לכם שהקשבתם. אמן תקשיבו גם שבוע הבא, וחפשו את כל התוכניות שלנו באתר תאגיד השידור. ביי אוש!
excited.